להזכיר לכולנו שבזמן האחרון, בחודש האחרון, אנחנו חגגנו, ציינו מספר מועדים, אני אזכיר לכם מהם. זיכרון תרועה, הראשון בהם, השני יום הכיפורים, השלישי חג הסוכות, וממש היום בערב אנחנו מסיימים את שמיני עצרת. כך שארבעת המועדים האלה אנחנו כיהודים משיחיים, חגגנו אותם, ציינו אותם, והערב הזה חשבתי לומר מספר מילים לגבי המועדים האלה, ובאופן מיוחד איך אנחנו מרגישים לגביהם כיהודים משיחיים בתקופה החדשה. רוצה להזכיר לכולנו שבתורה יש לנו פירוט מאוד מדויק שכל מועדי אדוני, מי שמאיתנו לא מכיר כדאי שיכיר את הפרק המפורסם בויקרא כ' ג', פסוקים 4-44, יש פירוט מאוד מדויק של כל מועדי אדוני, יש גם מקומות נוספים, אבל במקום הזה זה מרוכז בצורה הכי מלאה ושלמה עד כמה שאפשר. כשאלוהים מצווה אל עמנו בסך הכל לשמור שבעה מועדים שונים, שמסתרים או נמשכים על פני שבעה חודשים, מעבר ליום שבת, גם יום שבת אגב נחשב למועד לפי התורה, וכאן מדובר על שבעה מועדים נוספים שאלוהים קבע במיוחד עבור עמנו ישראל. אני מקווה שכולנו מכירים אותם. הראשון שבהם הוא פסח בחודש ניסן. השני חג המצות שבא בעקבותיו. שבועות, זיכרון תרועה, יום הכיפורים, חג הסוכות. והערב סיימנו לחוג את שמיני עצרת. כמה מילים לגבי המאפיינים של זיכרון תרועה. העיתוי הוא בחודש השביעי, שלא נתבלבל. אני חושב שבאמת כדאי שנרגיל את עצמנו, כשאנחנו מברכים אחד השני בזיכרון תרועה, לא לומר שנה חדשה, משום שהיא פשוט לא שנה חדשה, זה פחות או אמצע השנה. למרות שזה עניין טכני, אני חושב שכדאי שאנחנו נתרגל למושגים והמונחים של דבר אלוהים. אז העיתוי הוא החודש השביעי בראשון לחודש. מקרא קודש נועד לשעמנו באמת יקדיש זמן לקרוא את דבר אלוהים. הקרבת אישה לאדוני, שזה דבר שהיום עבורנו לא רלוונטי, אין בית מקדש, אין קורבנות. כל מלאכת עבודה לא לעשות, לשבות מכל מלאכה, זה זמן מצוין עבורנו כולנו להקדיש יותר אנרגיה וזמן, מחשבה והגות לדבר אלוהים. וכתוב במיוחד במדבר פרק 29 פסוק ראשון, זה יום תרועה יהיה לכם. וההסבר הוא מאוד פשוט, ביום הזה היו אנשים שתקעו בשופרות כדי להזכיר לעם שיום הכיפורים הגדול והנורא עומד להופיע אחרי 10 ימים. מדברים על דברים שהיו לפני אלפי שנים, לא היה לוח שנה, לא היה את כל האמצעים והטכנולוגיה של היום, ובאמת היה מישהו צריך להזכיר לעם שבאמת התכוננו, קחו תשומת לב מיוחדת לקראת יום הכיפורים. ומכאן יובל המאפיינים של יום הכיפורים עצמו. העיתוי באותו חודש בעשור לחודש, כפי שאנחנו יודעים, מקרא קודש זה ברור. משהו מיוחד שמאפיין את היום הזה זה ויניתם את נפשותיכם. לפי התורה עמנו צווה לענות את הנפש מערב עד ערב. לא כתוב בתורה איך בדיוק צריך לבוא לביטוי עינוי הנפש. ובדרך כלל מה שמדגישים בימינו היום זה צום של 24 שעות, אי אכילה ואי שתייה. ואני יודע שבימינו יש לא מעט אנשים שמקפידים לצום, אבל שלא נתבלבל. הצום זה פרט קטן ושולי להבנתי בעינוי הנפש. ואם בנוסף לצום, אי אכילה ושתייה, אנשים לא מקדישים זמן לעשות חשבון נפש אמיתי, בעיניי לצום הזה אין שום ערך מכל סוג שהוא לפני אלוהים, שלא יהיה הבנות. אנשים שלא אוכלים ושותים יום בשנה, לפעמים מרגישים עצמם מאוד צדיקים. הרי זה פשוט מגוחך. מאיך שכל אחד מאיתנו, המאמינים הרציניים, לא מחכה ליום כיפורים כדי לצום. אנחנו כולנו נוהגים מדי פעם לצום, אם זה צום מלא או צום חלקי, כחלק בלתי נפרד מהגדילה וההתחזקות הרוחנית שלנו. מכל מקום, אלוהים באמת ציפה שעמנו יעשה חשבון נפש אמיתי, שיבדוק את עצמו, איך הוא חי לפני אלוהים, יבקש מחילה וסליחה מאבינו שבשמיים. הקרבה תשאל לאדוני, זה ברור, היום זה לא רלוונטי עבורנו, אין לנו בית מקדש, כל מלאכת עובדה להימנע מלעשות זה מובן לחלוטין. והדבר האחרון, היום הזה אלוהים קבע, ולכן גם נקרא יום הכיפורים, שביום הזה הוא יחפר על החטאים שנעשו בשגגה, אני מדגיש, על ידי עמנו ישראל. ובואו נראה איך אלוהים החליט לחפר על החטאים במסגרת האור שיש לנו בתורת משה. אלוהים קבע שהכהן הגדול ייכנס למשכן או לבית המקדש ויעשה מספר פעולות שנפרט בקצרה. אהרון נכנס עם פר שהוא כיפר בעדו ועד ביתו. בנוסף לזה הוא שחט את הפר, לקח מאדם שלו, ובנוסף לכך הוא לקח מחתה, שזה מין יאה כזה, שבו הוא אסף כמה גחלים של אש מהמזבח, הוא עשה בחופניו קטורת סמים דקה, ואת כל הפריטים האלו הוא הביא איתו מבית לפרוכת, מה הכוונה? לתוך קודש הקודשים. להזכירים, בין הקודש לקודש הקודשים, הפרידה הפרוכת. וזה היום היחיד בשנה שאהרון הכהן הגדול, במקרה הזה, נכנס לקודש הקודשים. ומה הוא עושה שם? כתוב. ונתן את הקטורת על האש לפני אדוני, הוא הבעיר את הקטורת עם גחלי האש, כדי שענן הקטורת, מה יעשה? יחסה את הכפורת. הכפורת זה החלק העליון של ארון ברית אדוני, וחל איסור על הכהן הגדול לראות את כל האזור הזה של קודש הקודשים. להזכירכם שמעל הכפורת הנוכחות של השכינה, רוח אלוהים הייתה במקום הזה, ולכן נאסר על הכהן אפילו לראות את כל האזור הזה, הכל היה מסוחח עם ענן של קטורת שהוא הבעיר. ולאחר מכן מה עושה הכהן הגדול? הוא לוקח מדם הפר, הוא עיזה באצבעו על פני הכפורת קדמה ולפני הכפורת, שבע פעמים עם אותו דם שהוא לקח מהפר. בהמשך הוא שוחט שעיר חטאת אשר לעם, גם מביא מהדם שלו מבית לפרוכת, ואותה פעולה הוא עושה עם אדם של השעיר, הוא מזה איתו קדמה ולפנים לפני הכפורת. וכשאנחנו בוחנים את התנועה של קדמה, שזה מזרחה ולפנים, מן הסתם זה מזכנו בצורה כל כך מיוחדת את הצלב שעליו אדוננו וגולנו ישוע המשיח שפך את דמו עבורנו. ובהמשך כתוב, וכיפר על הקודש מתומות בני ישראל ומפישיהם לכל חטאותם. באמצעות הפעולות האלה שעושה הכהן הגדול, לפי האור של התורה, עם ישראל קיבל סליחת חטאים, ואני כתבתי את זה חד משמעית, אם אנחנו נצמדים רק לאור שיש לנו בתורה, משתמע ומתקבל הרושם, שבאמצעות הקורבנות האלה של בעלי חיים, אלוהים היה מוכן לסלוח בפירוש על החטאים של עמנו שנעשו בשגגה. אשרינו שאנחנו נמצאים בתקופה חדשה, ויש לנו אור נוסף שמופיע איפה? בברית חדשה. והברית חדשה שווה לנו אור נוסף כדי להשלים מה שחסר בתורת משה. ובואו נראה מה כתוב. התורה, ביות בצל הטובות העתידות ולא מראה עצם הדברים, נשים לב היטב, אין ביכולתה לעולם להשלים את הקרבים בקורבנות האם אשר יקריבו תמיד מדי שנה בשנה. וכל זאת למה? מסביר המחבר, כי דם הפרים והשעירים לא יוכל להסיר חטאים. כשאנחנו קוראים את האור של הברית חדשה, מתגלה תמונה אחרת, שבעצם כל אותו דם שנשפך לאורך שנים רבות של פרים וסעירים, והוקרא והוזה במקום הכי קדוש בקודש הקודשים, לא היה לו כוח אמיתי לכפר על חטא. ואם טיפה נחשוב, הרי זה מובן לחלוטין. למה שדם של בעל חיים, ששחטו אותו בלי לשאול אותו שום שאלה, תאמינו לי, לוקחים את הבעל חיים, שוחטים ועושים את מה שעושים. מה ההיגיון של אדם שלא יהיה קורבן? סליחה, אני באמת לא מבין. אגב, אני הבנתי את ה... מדוע לפני עשרות שנים, לא היה צריך להסביר לי. לא יעלה על הדעת שדם של בעל חיים יוכל לסלוח, זה ברור לחלוטין. ולכן אנחנו זקוקים לקורבן אחר. והקורבן האמיתי שבאמת יש לו את הכוח לכפר על החטא, זה הקורבן של אדוננו ישוע המשיח. וכפי שמסביר יפה המחבר, המשיח לא בא אל הקודש הנעשה בידי אדם, שהוא רק דמות האמיתי. הוא בא אל עצם השמיים. כשישוע נצלב, הוא שם במקום גבוה, בולט, והוא ממש ראה את אביו שבשמיים, אל עצם השמיים הוא נצלב. שם הוא שפך את דמו. והוא נגלה פעם אחת בלבד, כדי לחלה את החטא בזבח נפשו. איזה הבדל מהותי בין הפעולה השלמה שעשה האדון ובין הפעולה שעשו הכהנים לאורך שנים. הם הקריבו בעל חיים כזה או אחר, שפכו את דמו. הם לא עשו משהו שקשור לסבל האישי שלהם. לעומת זאת, האדון שילם בגופו ממש. הוא סבל עד מוות את איסורי הצליבה, כדי באמת לחפר על החטאים שלנו בנפשו. ולכן לדם שלו יש כוח אמיתי לפני אבינו שבשמיים. וכמה מילים לגבי הדם ששפך האדון. הכוח של הדם שלו הוא גם אחורה, גם בהווה שהוא שפך את דמו, וגם קדימה. בכוח דם ישוע, כל אנשי האלוהים בתקופה הישנה, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אליהו, חנוך, יוחנן המטביל, כל הנביאים, כל איש אלוהים בתקופה הישנה, זכה לקבל כפרה וסליחה לחטאיו, רק בגלל דם המשיח, שלא תהיינה אי הבנות. וכל אלפי ומאות אלפי קורבנות שהוקרבו במהלך כל ההיסטוריה, הם רק סמל ולא מעבר לזה, לדם ששפך בין האלוהים על הצלב בגולגולתא. וכמובן שהדם הזה ישים עבור כל אלה שממשיכים להאמין באדון אחרי שהוא עלה לשמיים. כל אחד מאיתנו מאמינים אמיתיים, כשאנחנו מתוודים על החטאים שלנו ופונים אליו בשם אדוננו ישוע, אלוהים נאמן לרחם אלינו ולסלוח לנו ולתאר אותנו בדם ישוע המשיח אדוננו. אז אני רוצה לסכם, מה המשמעות של יום זיכרון תורה ויום הכיפורים עבורנו בתקופה החדשה? אם טיפה נחשוב, הרי לימים אלה, בתקופתנו אני מדגיש, אין שום ערך מיוחד. זיכרון תרועה הדגשנו שמטרתו לכוון עבור יום הכיפורים. אבל יום הכיפורים בעצמו עבורנו היום אין לו ערך אמיתי, אין לו משמעות. אחרי שהאדון שפך את דמו עבורנו פעם אחת. ואם טיפה נחשוב, אנחנו כיהודים משיחיים, אומנם מציינים את הימים האלה, אנחנו לא עובדים, זה שבתון, אנחנו מקדישים זמן להגות של דבר אלוהים. אני יכול לומר שביום הכיפורים אנחנו צמים להזדהות עם עמנו ישראל, אבל מעבר לזה אין לזה באמת ערך שהיה לו כפו שהיה בתקופה הישנה. ואנחנו מבינים שרק שישוע יופיע פעם נוספת במילניום, כפי שניתן להבין, כשבית המקדש השלישי בנה וימשיכו עם הקרבת קורבנות, ייתכן שהיום הכיפורים מקבל משמעות נוספת, לזכור את המחיר שהאדון שילם בביאתו הראשונה לעולם הזה. ומכאן יעובר למפנים של החג הנוסף שאנחנו ציינו, חגגנו יותר נכון, חג הסוכות. העיתוי זה שוב החודש השביעי, הפעם ב-15 יום לחודש. משך החג 7 ימים, שזה מספר שלם להזכירכם. השמות של החג, חג הסוכות, נקרא גם חג אדוני, כשהדגש אלוהים, האב, צריכים לקבל את כל הכבוד והתפארת, והיום אני יכול להגיד גם ישוע הבן, רואים לכל כבוד ותפארת ביום הזה. וחג האסיף, משום שהוא חל בתקופה של סוף הקיץ, שאוספים את היבול האחרון שניתן לאסוף מפרי האדמה. כמובן שזה מקרא קודש ביום הראשון, שבתון ביום הראשון, הקרבת אישה שזה לא רלוונטי עבורנו בתקופה הנוכחית, ודבר נוסף שאלוהים ציווה, להביא מארבעת המינים, כפי שזה כתוב בתורה, פרי עץ אדר, כפות מרים, ענף עצבות וערבי נחל. ואלוהים אומר, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. אלוהים ציפה שיביאו את ארבעת המינים, ואיתם ישמחו לפנה במשך 7 ימים. ומה מיוחד בשמחה הזאת? שהיא באה לתת ביטוי לברכות של אבינו בפרי האדמה. נזכור שבתקופה הישנה, הדגש בנושא הברכה הוא בפרי האדמה. להבדיל מתקופתנו, שתכף נאמר כמה מילים עליה, שהדגש המשמעותי ביותר זה לא פרי האדמה, זה הפירות הנפלאים שנבנים בנו כתוצאה מפעולת ונוכחות רוח הקודש בקרבנו. אני מזכיר לכם, ארבעת המינים זה אתרוג, פרי עץ אדר, כפות מרים שזה הלולב, הוא נקרא שם משום שהוא מהווה את הלב של העץ, הוא עבה וארוך, ענף עצבות שנקרא אדס, ככה החליטו חכמינו, וערבי נחל שנכונה בשם ערבה. ואני יודע שגם היום יהודים, ביחוד חרדים, נוהגים לאגד את כל המינים האלה ביחד, ולבוא ולסמוך איתם כשבאים לסוכה, ועושים פעולות שונות ואירועים שונים בתחום שמחת החג. התחום הנוסף שהתורה מדגישה לגבי חג הסוכות, זה לשבת בסוכה במשך 7 ימים. מה המטרה שזה לפי דברי התורה כשאנחנו בוחנים מה כתוב? למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים. אז כתוב במפורש, המטרה של הישיבה בסוכה לפי דברי התורה, פשוט להזכיר לעמנו שאבינו הוציא אותם ביד חזקה בזרוע נטויה מארץ מצרים, הוא הוביל אותם במשך 40 שנה במדבר, הוא דאג להושיב אותם בסוכות עריות משום שהיו צריכים לנוע ממקום למקום באופן עקבי, הוא דאג להם למזון, למן מן השמיים, הוא דאג לכל הצרכים שלהם, והוא הוביל אותם בעמוד ענן ובעמוד האש בלילה. אלוהים דאג לעמנו ולא הזניח אותו ולבלו ליום אחד, למרות ההתנהגות, הייתי אומר, לא פעם הכל כך מבזה של עמנו כלפי אבינו, שכל פעם התלוננו והתלוננו והתלוננו בלי הפסקה, ואבינו נשאר נאמן להוביל את העם לארץ ההבטחה. אז זה באשר לנושא של ישיבה בסוכה, המשמעות שלה לפי התורה. והשאלה שנשאלת, מה אמורה להיות ההתייחסות שלנו לכל נושא הסוכה בתקופתנו? אני יודע שיש מאמינים שנוהגים גם לבנות סוכה ולשבת, ואני לא רואה שום פסול, לסך הכל זה לא רע לבנות סוכה ולהיות בה לפחות כמה שעות כל יום כדי לציין את האירוע. אבל אני רוצה להדגיש, הדגשה יתרה, עבורנו מאמינים בישוע, כל נושא הסוכה מקבל משמעות הרבה יותר רצינית, הרבה יותר עמוקה, בהתייחסות למשמעות של הסוכה, ואני אסביר בקצרה. הסוכה היא בסך הכל מבנה הראי שמסמל את היחס שצריך להיות לכל אחד מאיתנו למה? למקום שבו אנחנו גרים במהלך כל חיינו. אז נבין, אנחנו היום נמצאים בתקופה שאנחנו לא גרים לא בסוכות ולא באוהלים, וזה לגיטימי. אני לא חושב שאם אנחנו רוצים להיות מאוד רוחניים, אלוהים מצפה שבתקופתנו נגור בסוכות, באוהלים. בפירוש לא, אני לא רואה את זה כך. ברמה הפרקטית אנחנו נמצאים בבתים שבנויים מבלוקים, לבנים, הרבה פעמים יש שלט שעשוי מבטון מזוין, וזה בסדר. מקום נוח ומוצק ואמין לכל מזג אוויר, וזה בסדר. אלא מה? מה הבעיה? שאנשי העולם שאנחנו חיים איתם בעולם הזה, הפכו את הבית שלהם, כפי שמקובל הביטוי הנדוש, ביתי ומבצרי. הם משקיעים בבית שלהם המון אנרגיה, המון כספים, המון תשומת לב, שהיא לחלוטין, לחלוטין לא מוצדקת. אני מדגיש, היא לא מוצדקת. אז כמובן שאנחנו אמורים לדור בבית מסודר, שהוא נעים גם אסתטי, לא צריך להיות מוזנח ומרושל. אבל בין נעים ואסתטי ונוער ופונקציונלי, ובין פאר ואדר מוגזם, יש פער אדיר. ואחד הדברים שאנחנו נקראים גם בתחום הזה להבנתי, לא להידמות לעולם. אנחנו נמצאים בחברה שסוגדת, סוגדת לבית. אנשים משקיעים דברים, סכומים שהם פשוט לא נתפסים. וכל כך חשוב להם כל פינה שתהיה הכי אסתט שבעולם, וקונים מיני מוצרים שונים ומשונים כדי לטפח ולהדיר ולהעציב ולעשות רושם חיצוני על ידי הדירה שבה הם חיים. אני מקווה שאנשים שבאים לדירות שלנו, המראה החיצוני של הבית באמת לא ירשים אותם ולא יעסיק אותם, באמת שלא. ומה שבאמת ימשוך אותם זה התוכן הרוחני שאנחנו מפיקים, שאנחנו מוציאים מהלב ומהפה שלנו, שבזה נרשים את אנשי העולם שבאים להיות בקרבתנו, לשמוע אותנו, להתרשם מאמונתנו, וחלילה לא בפאר החיצוני של הבית שלנו. זה דוגמה לבית של אדם נוצרי ידוע בעולם, אני לא נקוב בשמו. אתם רואים כאן את ה... באמת, פאר והדר שבעיניי הוא מגעיל, בעיניי הוא מגעיל, שאדם שקורא לעצמו נוצרי יגור בבית כזה, זה אחד הדירות שלו, בנקוב בשמו, כדוגמה. אני רוצה להדגיש שלושה אנשי אלוהים שמוזכרים בתנר וגם בברית חדשה, על האופן שהתייחסו לבית שלהם. אנחנו כל פעם מזכירים את זה, כתוב על אברהם, כשהוא בא לארץ כנען, והגיע לארץ הזאת, כתוב, באמונה היה גר בארץ ההבטחה. הוא הגיע לארץ ההבטחה, ובכל זאת הוא הרגיש שהוא גר בארץ הזאת, והוא התייחס אליה כאילו בארץ נוכריה. ולכן מה עשה אברהם? הוא לא בנה בית. כתוב, וישב באוהלים. תראו איזו התנהגות מיוחדת של האדם הנפלא הזה. ולא רק הוא, גם בנו יצחק והנכד יעקב, כולם באותה רוח הם הרגישו שהמעון האמיתי שלהם זה לא בארץ כנען, למרות שהיא הוגדרה כארץ ההבטחה. למה הם חיכו? כתוב כאן, לעיר אשר יסודה נאמן ובונה ומכוננה האלוהים. אנשי אלוהים אמיתיים, שיכלו לבנות לעצמם, תאמין לכל אחד בית, עם שלושה ארבעה מפלסים, בגודל אדיר, אלה הם המון עבדים ושפחות ואושר, בלתי נתפס לשלושת האבות שלנו. ומתוך בחירה חופשית, החליטו לגור באוהלים, כדי שיהיה להם למי לחכות, לעיר שהאב והבן מכינים להם בשמיים. איזה דוגמה נפלאה עבורנו כולנו, בהתייחסות שלנו אל המקום שבה אנחנו גרים בעולמנו. אני אסכם ואני אומר, מאמין אמיתי, להבנתי, אחד האפיונים שלו, שהוא חי בפשטות ובצניות. וכל זאת למה? הוא מסביר יוחנן באיגרת שלו, שאומר שהוא עומד בישוע, הוא נקרא להתהלך בדרך שישוע חי. עכשיו, זה לא יעלה לדעת שאנחנו נשיר בשפתנו שאנחנו אוהבים את האדון, ובאמת משתדלים להיות נאמנים אליו בכל צורת החיים שלנו. ובאותו זמן אנחנו נחיה כמו אנשי העולם, בפאר, באדר, בסגנון מנוכר, רעפתני. זה בלתי נתפס בעיניי. חייבת להיות איזושהי התאמה בין צורת החיים שלנו וחיי האדון. נשאר שהאב דאג שהבן שלו ייוולד בדיר של בהמות ביבוס. האב דאג שגם הלידה של האדון שהוא לא שלט עליה תהיה במקום הכי צנוע. וישוע במהלך חייו חי כמו הומלס. איך הוא אומר? לשואלים יש חורים, לציפורים יש שכינים, ולבן אדם אין מקום להניח את ראשו. אז אני באמת מציע שאם אנחנו רוצים להתהלך בעולם בדומה לישוע, שלא נשכח ולא נתעלם מהדריסה הזאת של האדון עבורנו, ושלא נחשוב שהפאר החיצוני ייתן לנו אושר בעולם, שלא נחיות בטמטום ובאווילות הזאת. מה שייתן לנו אושר אמיתי, נפרט בהמשך, זה הנוכחות של רוחו בקרבנו. על כך אומר פאולוס לתימותיוס, אם יש לנו מזון וכסות, נסתפקה להרגיל את עצמנו לפשטות, לצניות, ולאהוב את צורת החיים. תקשיבו מה אני אומר, לאהוב צורת החיים. הנפש הרקובה שלנו, אני אגיד לכם סוד, גם שלי, היא אוהבת משהו אחר. היא אוהבת משהו אחר. אבל אם אנחנו נותנים לאדם החדש, הפנימי, לשלוט עלינו, אנחנו נאהב את הצניעות והפשטות שמביאה כבוד אמיתי לאב ולבן. ובעיקר אני עובר לנקודה נוספת חשובה לגבי חג הסוכות. זה נושא השמחה. אחד האפיונים המיוחדים של חג שבי שאומר, ושמחת בחגיך, והוא מסיים ואומר, והיית אך שמח. חג שמצטיין בשמחה בצורה מאוד בולטת במשך שבעה ימים, וכפי שהוא מדגיש, גם אתה, בנך, ביתך, עבדך, אמתך, היתום, אלמנה, כולם נקראים לשמוח בשבעת הימים לפני אלוהים, ושוב להודות לו על הברכות שהוא מברך את העם בפרי האדמה ובכל מעשה שהם עושים. כפי שאני חוזר ומדגיש, השמחה שמתוארת בתורה בתקופה הישנה תמיד קשורה לברכות החומריות שאבינו ברך את העם. והשאלה שנשאלת, מה אמורה לאפיין את השמחה של מאמין אמיתי בישוע? להזכיר לכם את דברי האדון, הוא אומר, את אלה דיברתי עליכם, בעבור תשכון שמחתכי בכם, ותהיה שלמה. אז ישוע בכבודו ועצמו מבטיח לתת לנו את השמחה שלו. ואם אנחנו מלאים בשמחה שלו, תאמינו לי, היא מספיקה די ויותר עבורנו כולנו. מה מיוחד בשמחה הזאת? שהיא שלמה. ודבר נוסף שמאפיין את השמחה של האדון שהוא מפיק בנו, שמדובר על שמחה רוחנית שנמצאת בנו באופן תמידי, לא שום תלות בשום גורם חיצוני שאנחנו מתמודדים איתו. אני מדגיש וחוזר את המשפט שכתבתי כאן. מדובר על שמחה רוחנית תמידית ללא שום תלות בשום דבר שעובר עלינו בעולם. ומאוד ייתכן שאנחנו נמצאים באיזשהו ניסיון לא קל, שבהרבה מובנים מכביד על הנפש שלנו. יכול להיות שאנחנו עוברים איזו מחלה לא נעימה שמכבידה על הגוף שלנו, אנחנו יכולים במהלך חיינו לעבור קשיים לא פשוטים לעתים, שאולי יש בהם כדי כאילו לפגום בשמחה שלנו. ואני מודה לכולנו חד משמעים, השמחה הרוחנית לא נפגעת אם היא קיימת בנו, היא לא נפגעת. אם ישוע נותן לנו את רוחו, והשמחה שלנו היא תוצאה של רוחו שממלא אותנו. זה המיוחד בשמחת ישוע בחיינו. והשמחה הנוספת שלנו קשורה בשמחת הישועה. כפי שאומר אדון את תלמידיו, אל תשמחו שנכנעים הרוחות בפניכם, שמחו ששמותיכם נכתבו בשמיים. זאת השמחה אמיתית שפועמת בנו, מלווה אותנו כל ימי חיינו. זו סיבה אמיתית לשמוח. אם יש לנו את הביטחון, את הידיעה שהאב כתב את שמותינו בספר החיים, ויש לנו את הביטחון שאם רק נתמיד עד הסוף להיות נאמנים אליו, לא יהיה כוח ביקום שימחוק את השמות שלנו מספר החיים, ונוכל לשמוח איתו במלכותו הנצחית. בהקשר לזה, פולוס השליח כותב לפיליפים משפט שאנחנו מדי פעם מזכירים, שמחו באדוננו בכל עת, ועוד פעם, שמחו. אני באמת שואל, למה פולוס כך מדרבן ומעודד את הפיליפים לשמוח? אנחנו הדגשנו שהשמחה שלנו, בהנחה שאנחנו מאמינים אמיתיים, היא תוצאה של נוכחות רוחו בנו. שמחת ישוע בקרבנו. אז למה הוא מאיץ בהם בכל זאת לשמוח? לדעתי הסיבה מאוד פשוטה. אנחנו במהלך חיינו, וזה מה שגם עבר לפיליפים, עשויים לעבור כל מיני קשיים מסוגים שונים, שעלולים, אני מדגיש, עלולים, בדרך כזאת או אחרת, לפגום בשמחה שלנו. מאמין שעובר ניסיון קשה, ואני יודע שבתקופה של פולוס היו מאמינים שנרדפו עד מוות. לפעמים תפסו קרובי משפחה שלהם, הסגירו אותם, קלעו אותם, עינו אותם, דברים מאוד קשים. אז כאן פולוס מודד את המאמינים. גם אם אתם עוברים תקופות לא קלות של רדיפות, ניסיון כזה או אחר, שבאמת מכביד על הנפש שלכם, לא לאפשר לקושי הזה להוריד אתכם למטה, לדכא אתכם. אחת המטרות של השטן שאנו עוברים קושי, להציב אותנו, לרמוס אותנו, להאשים אותנו. ואם אנחנו חיים במצפון נגיד לפני האדון, להעיף כל מחשבה כזאת מליבנו ומוחנו, ולדבוק ולשמוח לפניו, אנחנו האנשים היחידים ביקום הזה, שיש לנו סיבה אמיתית, אמיתית לשמוח, אמיתית. ולא נאפשר לכל רוח לא טובה להשפיע עלינו, לרמוס אותנו, לדכא אותנו, ונמשיך לשמוח באדון כל ימי חיינו, גם כשנעים יותר, גם כשנעים פחות לנפשנו. משום שהשמחה הזאת שישוע נותן לנו, היא משהו נפלא שעומד בפני עצמו, רק לאחוז בה ולהתמלא בה. ועם השמחה הזאת, לקבל כוח ואנרגיה להמשיך לשרת את האדון בכל הלב והנפש. חג הסוכות גם אחד משלושת הרגלים, להזכירכם, כשעמנו הצטווה לעלות לרגל ירושלים, גם בחג הסוכות, גם בפסח וגם שבועות, ואלוהים מצפה שאדם שעולה, עולה אליו לרגל, לא ראה את פני אדוני ריקם, שכל אחד יביא איתו משהו לכבוד אלוהים. הרי זה לא היה לדעת שאנחנו מקבלים ומקבלים ברכת אלוהים, ואנחנו לא משיבים לו ולו משהו על ברכותו. חלק מההודעה שלנו לאלוהים, לתת, לתת כפי רצונו ומצוותו. נזכור שבעמנו בתקופה שנה שבט שלם, שבט לוי, שהיה חי מהתרומות והמעשרות. ואלוהים ציפה מאה באמת לגלות נדיבות ולהביא כל אחד כמתנת ידו, אחרי שאלוהים ברך אותו בצורה כל כך יפה ומשמעותית. הדבר הנוסף שמודגש זה מצוות של לקט שכחה ופאה. כתוב במפורש, כשאנחנו קוצרים את הקציר בתקופה ההיא, לא לחלות, לא להוריד את השיבולים שנמצאים בפאה, בקצה של השדה. כשמלקטים את הקציר ונופל קצת צהורים, לא לקחת אותם בחזרה, לאסוף אותם, להשאיר אותם לעני ולגר. וכפי שאומרים, שכח הקוצר איזושהי אלומה של שיבולים בשדה, להשאיר אותה, להניח אותה. עבור מי? עבור הגר, עבור היתום, עבור האלמנה. זה הרוח של התורה. לא לדאוג כל אחד רק לעצמו, למשפחתו, שיהיה את הרצון, את הרגישות, את האהבה כלפי האנשים האומללים והמסכנים בעם. ותמיד היו בעמנו אנשים עניים ומרודים שסרוקים לחסד ועזרה. בדומה אתם צריכים לרות המוביה שנצא ללכת לשדה של בועז כדי ללקט, לא היה לה מה לאכול, לא ולחמותה גם, כן? כמה חשוב לזכור את האמת הזאת שאלוהים מצווה, וכפי שאומר בסוף הקטע, למען יברכך אדוני אלוהיך. אלוהים מתנה את ברכתו על העם, שיהיה רגיש לעזור ולתרום מעצמו לגר, ליתום ולאלמנה. אני רוצה לסכם את הנושא הזה בקשר לפרי הנדיבות, שאמור ליפן כל מאמין אמיתי בישוע המשיח. אומר פולוס בקטע שהוא פונה בקורינטים, הזורע בצמצום יקצור בצמצום, הזורע בברכות יקצור בברכות. פולוס אומר לנו אמת רוחנית לגבי צדקת אלוהים. אתה משקיע מה, תקבל מעט. אתה נותן הרבה, אלוהים יגמור לך הרבה. יחס גורייך, זה חלק מצדקת אלוהים, נבין את זה. ומה הוא ממשיר ומסביר? כל איש, כאשר ידבנו ליבו, לא מצער ולא מאונס. רק אותו אחד שנותן בלב שמח, אותו אוהב אלוהים. כמה חשוב שכבר אנחנו נותנים מעצמנו, שנעשה את זה בנדיבות, ברוחב לב, לא בקמצנות. זה פשוט לא נסבל שכבר אנחנו נותנים, שהיה תרעד לנו, שאין לנו פחות, לא יעלה על הדעת. מאמין אמיתי נותן עם כל הלב, בשמחה, באהבה, כפי שראוי לתת. ואותו אומר פולוס, אוהב האלוהים. אני מאוד מקווה שמסעת נפשנו בעולם הזה, שאבינו וישוע אדוננו באמת יאהבו אותנו ויהיו מרוצים מהשירות שלנו. והוא מסיים ואומר, ואלוהים יכול להריף אליכם שפע כל חסד. גם שאנחנו תורמים ונותנים מעצמנו, תמיד יהיה לנו די והותר. לא לדאוג. כשאנחנו פועלים באמונה ובאהבה, אלוהים נאמן לדאוג לכל מחסורנו ולהריף לנו שפע על שפע על שפע. אלה החיים של מאמין אמיתי שחי לפי צדקת אלוהים ורצונו. והדבר הכי יפה בכל התהליך, כפי שמסביר פולוס, ששירות העבודה הזה, מה הוא יעשה? יגרום לאנשים להודות לאלוהים. כשמאמינים מקבלים ברכה וחסד מאחים ואחיות, הם מביאים את הכבוד לאבינו שבשמיים. איזה זכות יש לכל אחד מאיתנו, הקטנים, החסרים, המוגבלים, שבזכות פרי הנדיבות שלנו, אנשים יודו לאבינו שבשמיים ולישוע אדון. ואני אומר רק בקצרה, כל אחד מאיתנו אני מתכוון למה שאני אומר. כל אחד מאיתנו יש לו מה לתת. נכון, יש אנשים שיש להם בתחום אחד יותר, בתחום אחר פחות. יש כאלה שאולי בתחום החומרי בשלב הזה אין להם יותר מה לתת. אבל לכולנו יש מה לתת. השאלה אם יש לו רצון לתת. ואני מאמין שאלוהים הכין עבור כל אחד מאיתנו, כפי שכתוב, מעשים טובים שנתהלך בהם. וכל מה שנותר זה להתפלל, לבקש את הדרכת אלוהים, איך להביא לידי ביטוי מעשי, לא תיאורטי, את אותם מעשים טובים שאלוהים הכין עבורנו, שהם יהיו לברכה אמיתית עבור אחים ואחיות במשיח. ואני אסיים, כדי לא להעיף אתכם עם הפנים של שמיני עצרת, שבתון, מקרא קודש והקרבה תשעה שלא רלוונטי לימינו כמובן, ואומר רק בקצרה ששמיני עצרת הוא סמל לנצח, לתקופה שאנחנו נדור בירושלים החדשה לעולמי עד, כפי שאנחנו קוראים בחזון יוחנן, שורי שמיים חדשים וארץ חדשה, והעיר הקדושה יורדת מאת אלוהים, נכונה עבורנו ככלה המקושטת לבעלה. וכל שאני יכול לאחל לנו כולנו, שיום אחד אנחנו ניכנס לארץ הזאת, לעיר הזאת, בכבוד ובתפארת נפלאים, ושנזכור שעדיף שבעולם הזה לא ניתן לנפש את כל מה שמתחשק לה, את כל מה שהיא רוצה, את כל המאוויים שלה. נשמור על הנפש שלנו, על אש קטנה, כדי שיום יבוא נקבל את כל מה שאלוהים רוצה לברך אותנו בו, לעולמי עולמים, במלכותו הנצחית.